שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. נתבונן היום בעזרת השם בגדולת האדם ובכוח המעשים שלנו, בני האדם, בכל פעולה שגם אם נראית קטנה בעינינו, כמה היא גדולה וכמה היא פועלת להשפיע על כלל ישראל ועל העולם כולו. הגמרא במסכת ברכות, בדף ט"ז עמוד ב' אומרת, רב ספרה בתר צלותי אמר הכי. כשהיה מסיים את תפילתו היה אומר כך, יהי רצון מלפניך השם אלוקנו, שתשים שלום בפמליה של מעלה, ובפמליה של מטה. מסביר שם רשי, מה פירוש המילים האלה בפמליה של מעלה? איזה שלום צריך לשים שם ביניהם? כשמדובר על העולם הזה, אז זה מובן שיש מחלוקות, יש מלחמות, יש בעיות, אבל פמליה של מעלה, מה יש שם שצריך להתפלל עליהם, שהקדוש ברוך הוא ישים שם שלום? אומר רשי, בפמליה של מעלה, בחבורת שרי האומות, שכשהשרים של מעלה יש תיגר ביניהם, תכף יש קטטה בין האומות, כדכתיב, ואתה אשוב להילחם עם שר פרס. זה פסוק שנמצא בספר דניאל בפרק י', ואומר רשי שכשאנחנו רואים בעולם הזה מלחמות בין אומות, זה אומר שמדובר בבבואה למה שקורה שם למעלה. ועל זה מתפלל רב ספרה ומבקש מהקדוש ברוך הוא שישים שלום בפמליה של מעלה, כדי שבעולם הזה לא יהיו מלחמות ולא יהרגו וירצחו איש את רעהו. כדי להבין את דבריו במילים שכשהשרים של מעלה יש תיגר ביניהם, תכף יש קטטה בין האומות, כדכתיב ואתה אשוב להילחם עם שר פרס. כשפותחים את ספר דניאל רואים שם את החזון הגדול שהיה לו כשמלאך התגלה אליו מעל נהר החידקל ונפל עליו פחד נורא, כמו שהוא מספר שם בפסוק ח', ואני נשארתי לבדי כשאותם שהיו איתו ברחו משם, והראה את המראה הגדולה הזאת ולא נשאר בי כוח, והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. הוא מדבר על אילפון שהוא התעלף באותה שעה, ו כששומע את המלאך הזה, את גבריאל, מדבר, וכשומעי את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה, כלומר נפל על הפנים בעילפון. והנה יד נגעה בי, ותניאני על ברכי וכפות ידיי, נתן בו איזה כוח, והוא מעודד אותו במילים, אומר לו כי אתה שולחתי אליך וכו'. פסוק י' ג', ושר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום. והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס, ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים, כי עוד חזון לימים. ואחר כך ממשיך בפסוקים הבאים, ומספר לו את מה שעתיד להיות, את ההתרחשויות שם בעולמות העליונים, פסוק כף, ויומר, הידעת למה באתי אליך? ואתה אשוב להילחם עם שר פרס, ואני יוצא, והנה שר יוון בא. אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עם מי על אלה, כי אם מיכאל שרכם. הפסוקים האלה נראים סתומים, זה לא הזמן כעת לקרוא כאן את כל הפרק הזה, לבאר אותו. יש לנו פירוש על ספר דניאל, בספר שיצא לאור לפני מספר שנים, אבל ניקח את מה שנוגע לענייננו, להבין את גדולת האדם ואת הכוח של האדם על כל הפעולות שמתרחשות בעולם הבא, בעולם הרוחני, ושם התוצאה שוב יורדת ומשתקפת במה שקורה כאן בעולם הזה. כשמדבר איתו אותו מלאך גבריאל על העתיד להיות, הוא מדבר איתו על כך שאומנם אתה היום, דניאל, נמצא בתקופה שמלכות בבל היא זו המעצמה הגדולה בעולם, אבל תדע שיבוא יום שמלכות פרס תילחם בבבל, וכמו שבאמת ההיסטוריה הוכיחה, מלכות פרס הפכה להיות מעצמה והורידה את בבל מגדולתה ותפארתה. ואחר כך שר יוון בא. פרס כידוע נכבשה על ידי אלכסנדר מוקדון, מלך יוון. אז בעצם כשקוראים ספרי היסטוריה בעולם הזה, קוראים שהייתה ממלכה שקראו לה בבל, מלכות פרס נלחמה בה, אחר כך יוון הכניע את פרס וכן הלאה. אבל בפסוקים כאן רואים שכשבעולם הזה אותה מלכות נפלה, זה מכיוון שבעולם הרוחני היה יותר כוח לשר שבא כנגדו. ועל זה מתפלל רב ספרה ומבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן שלום בפמליה של מעלה, כדי שלא יהיה קטטה בין האומות כאן בעולם הזה שלנו. כעת נתבונן בדברים קצת יותר לעומק. כשבעולם הזה יש תגרה בין שני אנשים שמכים זה את זה, בדרך כלל מי מנצח על פי טבע, מי שיותר חסון, יותר חזק, יותר גיבור, הוא מצליח להכניע את השני ולהפיל אותו. אבל כשמדובר במאבק בין מלאכים, כל אומה יש לה את השר שלה, וכשהוא נאבק הוא יוצא להילחם עם שר אחר, רואים בעולם הזה שכאן האומות נאבקות ונלחמות ביניהם, ומי שמנצח זה אותו שר למעלה שהוא יותר חזק מהשני. השאלה מה קובע את החוזק ואת החוסן ואת היכולות של אותו מלאך לנצח את השר של האומה השנייה, ואז זה גורם שבעולם הזה אותה אומה תנצח את האומה האחרת. פשוט וברור לכל בר דעת שלא מדובר במלאכים שזה פתאום קיבל יותר חוזק, יותר שרירים, הוא נהיה פתאום יותר גדול פיזית, ודאי שמדובר כאן על השפעות רוחניות, שמלאך אחד גובר על המלאך השני. השאלה היא מה נותן לו את הכוח, מה נותן לו את היכולת. לפי מה נקבע בשמיים שהמלאך הזה יהיה חזק יותר מהמלאך השני וינצח אותו? התשובה פשוטה וברורה, תלוי במעשים של אותה אומה כאן בעולם הזה. אומה שבעולם הזה מרבה במעשים טובים, מרבה במצוות כרצון השם, יש לה פחות אבונות מהאומה השנייה. אז אותו מלאך של האומה שהיא יותר חזקה ברוחניות שלה, הוא הולך ומתעצם שם בעולם הרוחני. וכשהוא מתעצם, מקבל דלק מהעולם הזה, מקבל כוח בעולם הזה, אז הוא נהיה הרבה יותר חזק ומצליח להתגבר על האומה השנייה, על השר של האומה השנייה, ואז בעולם הזה רואים את התוצאות. היסוד הזה הוא מוסר גדול עבורנו, עד כמה בידינו עם ישראל לפעול ולעשות ולשנות את המציאות הגשמית בעולם הזה. תמיד יודעים שלתורה, מצוות, מעשים טובים, יש כוח גדול להגן, לשמור על עם ישראל. אבל כאן בפסוקים האלה בספר דניאל פרק י' רואים את ההשלכה של הדברים, איך בדיוק זה פועל. כאן אנחנו מתחזקים בלימוד תורה, במצוות, במעשים טובים, נותנים כוח בפמליה של מעלה, להתגבר על השרים של אומות העולם, שבאים נגדנו לחלותנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אמנם עם ישראל הובטח שכל כלי יוצר עלייך לא יצלח, אין סיכוי שעם מסוים יצליח חס ושלום להשמיד את עם ישראל, אבל אנחנו עדים שיש חללים, יש נופלים, יש נפגעים, יש פצועים, יש מלחמות, תאונות דרכים, יש מחלות, יש צרות. מה יכול לשנות את הכל? עם ישראל ביכולות שלו, כשכל אדם פרטי בפני עצמו, אומר לעצמו, אני מקבל על עצמי התחזקות, אני מתחזק בתפילה, מתחזק בתורה, מתחזק בחסד, בשלום בית, בוויתור, בהבלגה, ללמוד את הלכות שבת, לקיים את השבת כהלכתה, ללמוד הלכות ברכות, לדעת תורה, להיות בקי בכל דבר, לעיין בתורה, לעמול בתורה. אלה דברים שאנחנו פועלים כאן בעולם הזה, נותנים כוח בפמליה של מעלה בבחינת תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו, נותנים כוח שם, זה העוז, זה החוזק, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני רוצה להשפיע עליכם שפע טוב, אבל זה תלוי בכם, במעשים שלכם. תתקנו את מעשיכם, אדם שיודע בעצמו שהוא נכשל במשהו, לא יאמר מה שהיה היה, אלא מיד כהלכות תשובה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי, עזיבת החטא, וגם אם נופל, שבע יפול צדיק וקם, הוא שוב מחזק את עצמו, עומד על הרגליים, מתרומם, לא נותן לעצמו להישאר שם במקום הנמוך. אדם כזה זוכה לפעול לא רק לתועלת עצמו, אלא יש לו השפעה על כלל ישראל, יש לו השפעה על יהודי שנמצא בחזית, מה יהיה מצבו? ההגנה והשמירה על עם ישראל היא תלויה במעשים שלנו. רב חיים וולוז'ין בנפש החיים בשער א' פרק ד' מרחיב בעניין הזה, נקרא קטע מתוך דבריו. וזאת תורת האדם. כלומר לכל אדם יש את היכולות שלו, ואומר זו התורה, תורת האדם, העוצמות שיש לך. כל איש ישראל אל יאמר בליבו חס ושלום, כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום עניין בעולם. שזה טבעי שאדם אומר לעצמו מי אני ביחס לכל כדור הארץ, מה אני בכלל כלפי בורא עולם, אני שום דבר, אני אפר ואפר, והוא מרגיש שגם המעשים שלו אין להם משקל, אם זה מעשים טובים או חס ושלום להפך, התחושה יכולה להיות שאני עושה מה שיש, מה שאני יכול, הוא לא עוזר חיל להתעצם ולפעול ולעשות, כי הוא לא מכיר את המשמעות של הדברים שלו. ואז אומר רב חיים וולוז'ין, כל איש ישראל על יאמר בליבו חס ושלום, כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום עניין, הכוונה איזה עניין בעולם. אמנם יבין וידע, ויקבע במחשבות ליבו, יבין פירושו של דבר שיתבונן בדברים, ידע פירושו של דבר שיגיע למסקנה, ואחר כך יקבע במחשבות ליבו. כלומר, אחרי שהוא יתבונן וידע את העוצמות שיש לו, גם יכניס את זה למחשבות אצלו באופן קבוע, שזה לא יהיה התלהבות חד פעמית, שעכשיו הוא לומד איזה ספר מוסר, ואז יש לו עוצמות וחשק, אלא יקבע במחשבות ליבו, שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, כל עת ורגע, לא יתעבידו חס ושלום, כך אומר רב חיים וולוז'ין, כל הפרטים, פרטים פירושו, אפילו הדברים הקטנים, כל פרט ופרט של המעשים, הדיבורים, אפילו המחשבות, פעמים שאדם מרגיש, מה שיש לי במחשבה, לא רואים שום תוצאה במציאות, במעשים רואים תוצאה, בדיבור, רואים, יש השפעה, מישהו שמע אותי, פגעתי במישהו, עודדתי מישהו, התפללתי, עשיתי, אבל מחשבה, מה זה כבר מחשבה? אומר רב חיים וולוז'ין, כל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, כל עת ורגע, לא יתעבידו חס ושלום. ידוע למשל שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. רואים כאן שהמחשבה יש לה כוח. אדם ששמע רכב שאוסף צדקה ברחוב, והחליט שהוא כעת יורד מהבית שלוש קומות כדי להגיע ולתרום שם. אבל עד שהוא ירד, הרכב נעלם, אין לו שום דרך להגיע לאותו רכב כדי לתרום את תרומתו. אז הוא מרגיש, טוב, הפסדתי מצוות צדקה. לא הפסדת מצוות צדקה, אתה חשבת לעשות, המחשבה שעלתה בך התכוונת לפעול ולעשות, אבל יש כאן מצב שהלכו, אין לך איך, דרך איך להגיע ולתת את זה למקום שרצית לתת. אצל הקדוש ברוך הוא הדבר נחשב שעשית. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אדם שרצה ללכת לשיעור תורה, וקרה איזה דבר אונס שאולי יכל לצאת לשם. אצל הקדוש ברוך הוא זה נחשב שהוא עשה, כי המחשבה שלו הייתה לעשות, ואילולא אותו עיכוב שהיה, שלא תלוי בו, הוא היה מגיע לאותו דבר ועושה. אצל הקדוש ברוך הוא זה נחשב שהוא עשה, המחשבה היא קיימת. כך לחיוב, וכך חס ושלום להפך. אדם שחושב בדברים שלא צריך לחשוב עליהם, מערער בדעתו בדברים לא טובים, אלה דברים שגם הם פועלים. ממשיך בנפש החיים ואומר, ומרבו מעשיו, ומאוד גדלו ורמו, שכל אחת עולה כפי שורשה, לפעול פעולתה בגובהי מרומים, בעולמות וצחצחות האורות העליונים. המקובלים מבינים את המשמעות של מה זה עולמות, ומה זה האורות העליונים, ומה המשמעות של כל פעולה שאנחנו עושים כאן, ודאי שלהגיע לעומקם של דברים, עד איכן כל פעולה ומעשה מגיעים, ורק בורא עולם יודע עד איכן הדברים מגיעים. אבל חכמי הסוד יודעים לפחות את הבסיס, את היסודות של הדברים, עד איכן הדברים מגיעים ופועלים ועושים. הידיעה הזו צריכה לתת חוזק ועוז ותעצומות לכל יהודי, לכל יהודייה, לפקח על המעשים שלנו, בפרט בזמנים שרואים שמידת הדין מתוחה ושומעים בשורות לא פשוטות, כאובות מאוד בכל יום ויום, ועם ישראל זקוק להרבה זכויות, להרבה כוח שם בפמליה של מעלה, שיהיה התגברות על אותם שרים של אומות העולם שקמים עלינו ורוצים חס ושלום להרוג ולהשמיד, כמו המן בשעתו שביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. וכמו שאז, מה חולל את השינוי הגדול? הרי האריזל מסביר את הפעולות הגדולות שהמן וזרש אשתו ניסו לעשות בעולמות העליונים, כשראו שם, הוא אומר שם שזרש הייתה מבינה גדולה בחוכמת הכישוף, והמן עצמו היה בקיא בחוכמת האסטרולוגיה, ויחד הם בחנו ובדקו וראו שיש הסתר פנים על עם ישראל, ולכן המן אומר לאחשוורוש, ישן הוא, אין לך מה לחשוש, אחשוורוש פחד לצאת נגד עם ישראל. אבל המן מרגיע אותו, אומר לו אל תדאג, אני בדקתי, כשאני אומר לך שאפשר לצאת עכשיו על עם ישראל, יש הסתר פנים, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אסתר מן התורה מניין, נרמז בשמה של אסתר המלכה, היה אסתר פנים על עם ישראל. שמה המקורי של אסתר היה הדסה. רק אחשוורוש נתן את השם הלועזי אסתר, שהוא מלשון ירח, שהיא מאירה כמו ירח, זה שם בפרסית, בלועזית, שהוא נתן לה. אבל לא לחינם נתן לה את השם הזה, הוא בחר שם, כי אני ראה לו שזה שם יפה. אבל נרמז בשמה מה שנאמר בתורה, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא, הכל בהשגחה, אותו שם שהיא קיבלה, כי עם ישראל באמת היה במצב של אסתר פנים. ואז רצו להשמיד, להרוג ולאבד, והדברים התקדמו חס ושלום לביצוע. אבל כשאסתר אמרה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, תאסוף את כולם, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי יצום כן. ואני מוכנה לסכן את עצמי להיכנס לפני אחשוורוש, אבל בתנאי שקודם כל יהיה את שלושת הימים האלה של התשובה, של החשבון נפש שעם ישראל יעשה, עם התפילות מעומק הלב של ילדים, תינוקות של בית רבן, מבוגרים, כולם יעמדו בתחינה ובתפילה לקדוש ברוך הוא מתוך תשובה אמיתית. עשו את זה מיד ביום השלישי, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, אותו היום שהיא נכנסה לפני אחשוורוש, ואמרה לו שהיא רוצה לדבר איתו במשתה. המלך אמר, בבקשה, היא סיכנה את החיים שלה להיכנס אליי, שלא כדין, כנראה שיש לה בקשה גדולה. עשו את המשתה, במשתה שואל אותה אחשוורוש, מה בקשתך? אמרה לו, יבוא המלך והמן, מחר אל המשתה אשר אעשה. אותו לילה שבין המשתה הראשון למשתה השני, נאמר, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. נדדה שנת המלך, יש כלל גדול במגילת אסתר, במקום שכתוב, המלך אחשוורוש, זה רק אחשוורוש. מקום שכתוב המלך לבד, בפשט זה אחשוורוש, בסוד זה מלכו של עולם. למעלה בשמיים אומר האריזל, אותו אסתר פנים שהוא בבחינת שינה, דורמיתה בלשון המקובלים, השינה הזו נדדה, נדדה למרחקים, היא הלכה. נהיה התעוררות שוב בפמליה של מעלה, נהיה כוח גדול בעולמות העליונים. למה? כי עם ישראל תקנו כאן. וכשלמעלה נדדה שנת מלכו של עולם, הסתלקה האסתר פנים הזה, השינה הזו, כביכול, על דרך המשל, בעולם הזה, אחשוורוש לא מצליח להירדם. והמן בא ומבקש ממנו לתלות את מרדכי, והוא יוצא עם הוראה, תרכיב את מרדכי על הסוס. למחרת, מהמשתה, הגיע המן לעמוד התלייה שהכין למרדכי, ועם ישראל, ונהפוך הוא, הכל יתהפך לטובה ולברכה. זה הכוח הגדול של כל פעולה, שבידינו לפעול ולעשות בעולם הזה, כל אדם צריך לומר לעצמו, יש לי את היכולת, יש לי את הכוח להשפיע, יש לי את היכולת לפעול בעולמות העליונים, למה לזלזל בגדולה של המעשים שלי, של הדיבורים שלי, של המחשבות שלי, ועובד על כך ומתחיל להשתנות, וזה המקום לעורר, כתוב ששכינה שורה בישראל כשיש קדושה, ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך, כל המחשבים עם האינטרנט והטלפונים, כל אלה שחדרו למרבה הצער גם למחנה של שומרי תורה ומצוות, כמה צריך כל אדם להיזהר ולפקח, מה יש לו בבית, מה התכנים שיש לו, מה התכנים שעלול אפילו להיות גם אם הוא שומר על עצמו, אבל מה עם ילדיו, מה עם כל הסביבה שלו שחס ושלום לא יכשיל אף אחד מישראל, ודאי לא ממשפחתו, גם כשיש היתר של גדולי ישראל לצורכי עבודה, להשתמש במה שהתירו להשתמש, עם חסימות מסוימות, כל אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני באמת זקוק לכך, או שאני יכול להסתדר גם בלי זה? כמה עדויות ישנם שמתפרסמות על אנשים שעובדים לפרנסתם, יראי שמיים, והטלפון שלהם הוא רק טלפון של שיחות, ולא מעבר לזה. והם מעידים על עצמם שהפרנסה לא נפגעת, ויש להם הצלחה, ועד רבה אנשים מעריכים אותם, ומכירים את גדולתם של אותם שיודעים לעמוד בעוז ותעצומות, כדי להגן על עצמם מכל נזק ומכל קלקול, להגן על משפחתם. כשאדם נמצא עם מחשב שהוא פרוץ, צריך לדעת שכמו שאסור להתייחד עם אישה לבד, יש דיני ייחוד, כך אסור להתייחד עם מחשב כזה, אם זה אפילו במקום עבודה, שבן אדם אומר, מה לעשות, אני פה רק שכיר, אני לא קובע מה יהיה כאן. אבל צריך לדעת את השמירה ואת ההגנה שלה ולא תטורו, זה לא רק העניין של האיסור דאורייתא שהוא כל כך חמור מצד עצמו, כמה בתים התפרקו, כמה קלקולים, כמה בני נוער שההורים היו בטוחים שהם שמורים ורק להורים יש והם יודעים איך לשמור על עצמם, אבל ברגע של רפיון לאיפה יכולים להגיע לבאר שחת, לא לחינם גדולי ישראל כל כך צועקים עד שגרונם ניחר, מכאב על העניינים האלה. ובתקופה שעם ישראל זקוק ליותר ויותר ישועות והגנה ושמירה והצלה וחסדים, כל התקדשות, כל עליית מדרגה, הקביעות איתים לתורה, אדם שיודע בעצמו שהוא ברוך השם שומר תורה ומצוות, עובד לפרנסתו, אבל הוא שומע שיעור תורה בשבת בבית הכנסת, שם בין מנחה לערבית אחרי סעודה שלישית, הוא שומע איזה דרשה. יאמר לעצמו אחת השאלות הראשונות שישאלו אותי אחרי 120 כשאני בא לעולם הבא, קבעת עיתים לתורה? איך אני אעמוד בוש ונחלם והוריד את הראש ואצטרך לענות את האמת? שלא קבעת עיתים לתורה. וזו אחת השאלות הראשונות ששואלים, זאת אומרת, זו אחת השאלות המרכזיות שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. והסיבה לכך היא פשוטה. אדם שלא לומד תורה, הוא לא יודע איך לשמור תורה ומצוות. לא עם הארץ חסיד, הוא לא יכול לומר לקדוש ברוך הוא, אני עושה את רצונך, רוצה לעשות את רצונך, אני אוהב אותך, ירא ממך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא למדת מה אני רוצה, איך אתה יכול לדעת? אם לא למדת הלכות, אתה לא יכול לדעת מה מותר ומה אסור. אתה עלול להיכשל בחילולי שבת, בהלכות בורר והלכות אחרות, ובטוח שזה מותר. צריך לדעת את ההלכות, גם אדם שעובד בפרנסתו, צריך לקבוע עיתים לתורה מדי יום ביום, גם מההיבט הזה של לדעת מה מותר ומה אסור, אבל לא רק זה, יש מצוות עשה מהתורה, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. יש כמה דרגות בלימוד תורה, כשאדם לומד תורה בפה ומלמד אחרים, מלמד את בניו, זו המדרגה הכי גבוהה. יש אדם לומד לעצמו ומוציא בפה, יש אדם שלומד ורק קורא בעיניים, אלה דרגות דרגות שיש בלימוד תורה. וכשאדם יושב בשיעור תורה, ושומע מהרב שמדבר, זה שומע כעונה, הוא שומע את השיעור כאילו שהוא מוסר את השיעור, הוא מוציא את המילים מפיו. יש לזה מעלה גדולה שאדם יושב בשיעור תורה ולומד, או שיושב עם חברותה ולומד. ואי אפשר לומר, אני עסוק, תרוד בפרנסתי, אין לי זמן. מה פירוש אין זמן? יש לאדם 24 שעות ביממה. אלא מה, הוא אומר נכון, אבל אני תרוד, יש לי הרבה מה לעשות. שיבדוק את עצמו ויראה שהעניין הוא סדר עדיפויות. זאת אומרת, לא ההגדרה שאין לו זמן, אלא סדר העדיפויות שלא צריך להשתנות. יש דברים שצריך לוותר עליהם, כמה זמן אדם משקיע בלקרוא חדשות, לשמוע חדשות, כמה זמן אדם משקיע בפטפוטים של הבל. צריך לבדוק את עצמו, באמת אין לי זמן, אולי אני צריך לשנות את סדר העדיפויות שלי, להקדיש, לקבוע זמן לתורה. כמו שלא מצאנו שיאמר האדם, אני עכשיו חודשיים לא אוכל שום דבר, בגלל שאין לי זמן, אני תרוד. הוא יודע, יש זמן, אין זמן, מוצאים זמן כדי לאכול, כי צריך לאכול. על אותו משקל צריך להתייחס לפחות ללימוד תורה, שלא יאמר לעצמו, אני תרוד, אין לי זמן. ימצא את הזמן לשבת לעסוק בתורה. הרמח"ל כותב שהאור שבתורה מאיר את נשמת האדם מבפנים, יש אור אלוקי שהקדוש ברוך הוא הכניס במילים של התורה, מקדש את האדם, מרומם אותו. זה הסוד של גדולי ישראל שזוכים להגיע למדרגות נשגבות, שממש כמו שהחזון איש כותב שהוא הולך בין בני אדם, אבל באמת הוא מלאך. יש אנשים שמגיעים לדרגות האלה שבעולם הזה מסתובבים בינינו, אבל המחשבות נמצאות בגובהי מרומים. האישיות של האדם נמצאת במקום אחר, הרי האדם נמצא במקום שמחשבתו נמצאת. אם המחשבות שקועות בתאוות, בגשמיות, בעולם הזה, אז האישיות של האדם נמצא שם. אם המחשבות שלו נמצאות במקומות גבוהים, ושומר על עצמו, על ידי שהוא נזהר לא להכניס לעצמו תכנים שהם לא טובים, כמו שלמעיים אדם לא מכניס אוכל מקולקל, ישר כניסה למעיים שקוראים לו פה. ואדם נזהר לא להכניס לתוך השער הזה אוכל מקולקל, כי זה יהרוס לו את המעיים, יהרוס לו את הבריאות. גם האדם צריך להיזהר לא להכניס למוח שלו דברים שהם לא ראויים דרך החלונות שלהם. החלונות של המוח זה העיניים, האוזניים, שומר על עצמו לא לשמוע דיבורים שאינם ראויים, לשון הרע ורכילות או דיבורים לא נקיים, שומר על עצמו שלא להוציא מהפה דיבורים לא נקיים. הזכרנו בעבר את מה שכותב רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש, על הפסוק, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. יש כמו ענן שיכול להיות כמו שכחה ששוחחת וסוגרת, ולא מאפשרת לתפילות לעלות ולהתקבל למעלה. אומר שם ביערות הדבש, ממה נוצר הענן הזה? מה זה הענן הזה שהוא שוחח? הדיבורים, כשאדם מדבר דיבורים שהם אסורים, לשון הרע ורכילות, דיבורים לא נקיים, אלה, הגלי כל האלה, העדים שיוצאים מהפה, הם יוצרים כמו ענן מתונף, ענן שהוא לא טוב, והוא עולה ויוצר מסך. עם ישראל מתפלל, והתפילות יכולות להיתקע שם. וכשאדם מכיר בעצמו שהוא טעה בכך, ועושה על זה תשובה, עם חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי, הענן הזה מתפוגג, וכך התפילות יכולות לעלות למעלה ולהתקבל לפני הקדוש ברוך הוא. כמה שהאדם משקיע בעצמו, בסביבתו, לראות איך לזכות את הרבים, לחזק את האחרים, לרומם אותם, כמה זכותו גדולה אצל הקדוש ברוך הוא, כמה פעולות הוא יכול לעשות כאן בעולם הזה, לשנות מציאות של מלחמות, של מאבקים, של פיגועים, יכול לשנות את הכל. כי האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ונזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.